אם הצילי יבשות אותך, איך אמרו לבנה, היא ידויה, ופנינים של כל חסד הם לאתרה, וליבי ירחנה, ולך אגישנה, כגן של עדנתיה. בליבי ירחנה, ולך אגישנה, כגן של עדנתיה. עומיתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו תוהה. אידם גורת נמנדרה כמיית הים. עד בו ירעתי אשים מפתחי, רבודה תדר מהו בסנגה. תביאי ניחה שטובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. עד בו ירעתי אשים מפתחי, בבודה בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. עד בו ירעתי אשים מפתחי, בבודה בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשי, לכלי להרע למען כל הבריאה. אז ערב טוב לכולכם. הערב האחרון של הלימוד שלנו, של המדיטציה, בסמסטר הזה. היה סמסטר מאוד אינטנסיבי, לפחות בשבילי. כנראה שיהיו שינויים בהמשך, כי אני בקצב הזה לא יכולה לשרוד, לצערי. אבל נראה איך זה ילך, איך תלך ההפסקה. יש לנו אורח מיוחד היום, אמיר. אמיר והחברים שלו עזרו לנו בבנייה של מתחם ההדרכה ובית הלמה, ואני מבינה גם של האולם הזה. כן, גם של העולם הזה. תודה רבה לכם. זכות גדולה. אז אנחנו חוזרים לטקסט שלנו, של שלבי המדיטציה. ואנחנו בעצם רק בתחילתו של הטקסט הנפלא הזה, שלפי הערכתי, אם נמשיך כמו שאנחנו ממשיכים בקצב הזה, זה ייקח יותר משנתיים. אבל הוא סוקר לנו את כל הדרך. ובדרך נעשה דברים מאוד מאוד חשובים של הדרך. ככה שזה בשום אופן לא בזבוז זמן, להפך. זה השקעה מעולה של הזמן שלנו בלימוד הדרמה. אם אתם זוכרים, הוא פותח את הטקסט שלו ואומר מה המפתח שיביא אותנו להערה, ומה התשובה שלו? החמלה הגדולה. לפתח את החמלה הגדולה של היצורים. ובשיעור האחרון עסקנו באיך למתוח את השרירים של החמלה שלנו. התחלנו מאדם אהוב עלינו, שהבאנו אותם אלינו במדיטציה, ושאנחנו מכירים את הסבל שלהם, את הכאב שלהם, והתחברנו לסבל שלהם, וחיפשנו בליבנו איך נוכל לעזור להם. ויותר מאוחר עברנו בשלב שני, להרחיב את המעגל, לראות אם אנחנו יכולים להרגיש את אותה מידה של חמלה, שאנחנו מרגישים לאנשים שאנחנו אוהבים או שקרובים אלינו, גם לאנשים שאנחנו בקושי מכירים, לאנשים שהם ניטרליים, אנשים שאנחנו פוגשים באוטובוס, ברחוב, איפה שאנחנו עוברים, ולאו דווקא יודעים איך קוראים להם, ולאו דווקא יודעים מה קורה בחיים שלהם, אבל בעיקרון, הם כולם רוצים להיות מאושרים בדיוק כמונו, והם כולם שונאים לסבול, ולכולם יש צורה כזאת או אחרת של סבל. לכולם יש. ולו מחמת העובדה שהם כולם עומדים למות, במוקדם או במאוחר. הם כולם בציפורניו של שר המוות. אז אנחנו עשינו את התרגיל הזה במדיטציה. כמובן שזה השלב של להרחיב את המעגל עוד יותר, גם לאנשים שאנחנו לא אוהבים, גם אנשים שאנחנו אולי חושבים עליהם כעל אויבים שלנו, אבל בעצם אין שום הבדל, מכיוון שגם האנשים האלה שונאים לסבול, וגם האנשים האלה רוצים להיות מאושרים, וגם עליהם אנחנו צריכים לחמול, וגם אותם אנחנו צריכים להביא לאושר. העניין הוא שכשאנחנו לא אוהבים מישהו, או חושבים על מישהו כעל אויב שלנו, אז קשה לנו להרגיש את החמלה הזאת בלב. ולכן, מאסטר קמלשילה ובעקבותיו כל החכמים במסורת שלנו, מלמדים אותנו לעבור בשלבים. תתחילי מלחוש את החמלה כלפי האנשים שאת כן אוהבת, ובהדרגה תגדילי את המעגל, ואז לא ימצאו יותר אנשים שלא אכפת לך מהם, לא יהיו כאלה. החמלה חלה על כולם והופך אותה לחמלה הגדולה. והזכרנו בהקשר הזה שיש לנו אולי קושי מיוחד עם אנשים, כשאנחנו פוגשים אותם, אנחנו חושבים שהם מעלינו, שהם אולי יותר מצליחים בחיים, אולי יותר עשירים, אולי יותר מוצלחים מאיזושהי סיבה. וכשיש לנו את היחס הזה של קנאה במישהו או תחרותיות עם מישהו, זה גם מקשה עלינו לחוש כלפיהם, כי אני צריכה לדאוג לעצמי, הם כבר מסודרים. ואמרנו שזה גם מכשול לפתח את החמלה הגדולה, וגם עליו אנחנו צריכים ללמוד להתגבר. ואחד הטריקים שאנחנו יכולים להשתמש שם, זה לראות את הילד הקטן בפנים, שבכל אחד מהם, גם בבוסים הגדולים, ובראשי הממשלה, וברבנים הגדולים, ומי שזה לא יהיה, כל אחד מהם רוצה להיות מאושר, בתוך כל אחד מהם יש ילד קטן, שבוכה מסיבה כזאת או אחרת. ואנחנו רוצים להתמיר את היחסים שלנו איתם, להתמיר את היחסים לכאלה שבהם אנחנו לוקחים אחריות גם על האושר שלהם. ולא משנה באיזה מעמד חברתי הם, באיזה סטטוס הם חשובים לנו באותה מידה, כמו אלה שהם במצב נחות לעומתנו, לדעתנו כמובן, כי אנחנו לא יודעים מי באמת נחות ומי לא. אז זה היה התרגול שהגענו אליו עד עכשיו, בשיעורים עד עכשיו, ובסוף השיעור שעבר, מאסטר קמלשילה התחיל לדבר על העניין הזה של ההשוואה בין המתרגלים שמתרגלים חמלה ובין מתרגלים אחרים שלאו דווקא שמים את זה כפוקוס עיקרי שלהם. והוא משווה את אלה השניים שמתרגלים אולי את הדרמה, אבל לאו דווקא עם פוקוס על החמלה. הוא משווה אותם לתכשיטים של זהב. הם עשויים מזהב. אבל האחרים שאולי פחות השיגו בתרגול שלהם, אבל פיתחו בליבם את החמלה הגדולה, את הרצון להושיע את כל היצורים מסבלם, זה הוא אומר, זה כמו תכשיט יהלום. ויהלום תמיד יותר יקר מתכשיט צהב, זה נכון? אני מניחה. בינתיים ככה זה בעולמנו. אלא מה הוא אומר? בינתיים הם כמו יהלום שבור. הם כמו יהלום שהתנפץ לרסיסים. עדיין הרבה יותר יקר מזהב, אבל התנפץ לרסיסים. וזה הוא מכין אותנו לסמסטר הבא, אוקיי? כי הוא מדבר עכשיו על האנשים שמפתחים בליבם את המשאלה, את החמלה הגדולה שתוביל אותם, הוא אומר באופן אוטומטי, לבודיצ'יטה, לשאיפה להגיע להערה, בדמות משאלה, בדמות משאלה. אז אלה שפיתחו בודיצ'יטה בדמות משאלה, הוא אומר, אלה כמו יהלומים שבורים. יקרים מאוד, אבל יש יותר. יש יותר, וזה כאלה שהם לא שבורים, וזה כאלה שלא רק פיתחו את הכמיהה הגדולה הזאת להגיע להערה כדי לעזור לברואים, אלא גם מוכנים לעשות מה שצריך בשביל זה. מוכנים להקדיש את חייהם לזה. מוכנים לוותר על הנאות של העולם הזה בשביל זה. מוכנים אפילו לשאת קשיים גדולים בשביל זה. אלה יהלומים שלמים וזוהרים, ועליהם נדבר בסמסטר הבא. אז זאת הייתה האנלוגיה שהוא משתמש. ובשיעור של היום אנחנו ממשיכים עם הטקסט. ופה מתברר לנו שבעצם, אם אנחנו נקרא, אז מתברר לנו שמאסטר קמלה שילה נוהג בעצם בתחבולה, הוא בעצם מתחכם לנו קצת. הוא בעצם עושה מה שבטיבטית קוראים, אמרו דאפ? כן. דאפ? כן. מילה שאתם מכירים מהלימוד של ACI, נכון? מה זה טאפקה בעברית? מיומנויות וכישורים, או מומחיות, או מה שמאסטרים עושים. זה מה שמאסטרים עושים. הם מוצאים דרכים מחוכמות כדי ללמד אותנו במקום שבו אנחנו נמצאים, ברמה שאנחנו נמצאים ובאופן שמתאים לנו. אז כאן מאסטר קמלה שילה, שהוא מאסטר גדול, הוא מאסטר, הוא משתמש בטאפקה, והוא מדבר עלינו, הוא מדבר על תלמידים שאולי הם באים למאסטר ואומרים, אני רוצה להגיע להערה, תעזור לי להגיע להערה. אבל הם אולי עוד לא כל כך מוכנים, הם אולי עוד לא עשו ממש תפנית, הם אולי עוד עסוקים בחיים שלהם, יש להם בית, יש להם משפחה, יש להם פרנסה, צריכים לפרנס את המשפחה, יש להם כל מיני דברים שהם עסוקים. אז הם לא יכולים לשבת בריטריט ולעשות הרבה מדיטציה וכך הלאה, שזה אנחנו אומרים שלב חשוב בתרגול שלנו. ובמקרה הספציפי שלנו, מאסטר קמלה שילה הולך ונעזר בבודה עצמו, כשמדובר במין תלמיד כזה, שזה אנחנו, עדיין יש לנו עניינים חוטים שקושרים אותנו לעולם. אז הוא מצטט מדבריו של הבודה, בסוטרה שנקראת עצה למלך. סוטרה כאמור זה כתב שהבודה כתב. בא המלך לבודה, מלך שתומך בבודה, מאוד מעוניין בדרמה. הוא אומר לו, תראה, אין לי זמן. אני רוצה לתרגל, מעניין אותי דרמה, אני רוצה לחסל את הסבל, אני רוצה להגיע לאושר ולהערה, אבל אני עסוק, יש לי ממלכה לנהל. אז מאסטר קמלה שילה מצטט את העצה שהבודה נותן לאותו מלך. עוד מעט נגיע לעצה, אבל אם נסתכל בעצה הזאת, אז נראה שבעצם מאסטר קמלה שילה עושה איתנו, כבר עשה איתנו, את מה שהבודה מייעץ לאותו מלך. העצה של מאסטר קמלה שילה שנתן לנו עד עכשיו, בשיעורים הקודמים עברנו עליה, בעצם הוא הולך בעקבות הבודה. והוא מדבר אלינו, אל האנשים שרוצים לתרגל, רוצים לפתוח את ליבם, רוצים להגיע להערה, ויש לנו קשיים, יש לנו מכשולים, יש לנו עניינים אחרים. ובעצם מה הוא אמר לנו? הוא אמר לנו, בסדר, בסדר, אני לא אמרתי לך לשבת בריטריט. אני אמרתי לך, תפתחי את החמלה הגדולה. תפתחי את ליבך לסבל של היצורים סביבך. זה יעשה את שאר העבודה. זה בעצם, זאת התחבולה שלו. הוא אומר, אם את תלמדי לפתוח את ליבך ולחמול על היצורים, ואז תשבי ותחפשי איך את יכולה לעזור להם, איך את באמת יכולה לחסל את הרעב ואת המחלות ואת המלחמות ואת השנאה בלב אנשים, איך את באמת יכולה לעשות את זה, תראי שאת לא יכולה לעשות יותר מדי, לא במצבך הנוכחי. במצבך הנוכחי את יכולה להתפלל לזה, אבל בפועל שמישהו על ידי חולה, מה שאת כן יכולה לעשות זה לראות את הסבל שסביבך ולהשתמש בו לפתוח את ליבך. וכשתפתחי אותו מספיק, עד כדי כך שאת לא תוכלי לשאת את הסבל סביבך, אז תתפתח בליבך החמלה הגדולה, וזה אוטומטית, הוא אומר, יביא לבודיצ'יטה, לשאיפה להערה, התשאפי בליבך, להגיע למצב שבו את כן יכולה לעזור להם, שזה לא המצב שלנו כאנשים רגילים, אבל הבודה יכול. אז התשאפי בליבך להגיע למצב הזה, ואז מכאן כבר הדרך פתוחה, אז אני עשיתי את שלי, אוקיי? לימדתי אותך לפתח את החמלה הגדולה, אם הגעת לשם, השאר כבר יתגלגל. כי את תפתחי את השאיפה להערה, ואת כבר תעשי את מה שאת צריכה, כי את כבר לא יכולה לשאת את הסבל של אנשים סביבך. את לא יכולה לחיות עם זה, את לא יכולה לעבור לסדר היום ולעשות דברים אחרים. אז זה הטריק שלו, ואותו דבר הבודה עושה עם המלך. אז זאת הדלת האחורית שבה הוא מכניס אותנו, אל התרגול. זה הטריק שלו. מה שבעצם נקרא את העצה, מה שבעצם העצה אומרת, וזה מקביל למה שמאסטר קמאלה שילה אמר לנו, מאסטר קמאלה שילה, שוב, אני חוזרת על מה שאמרתי, אבל אני רוצה לשים את זה בהקשר של העצה למלך. אז מאסטר קמאלה שילה אמר לנו, תסתכלי סביבך, אנשים סביבך סובלים. תתחילי מאנשים שקרובים אלייך, שיקרים לך. תסתכלי בסבל שלהם, תתחברי לסבל שלהם, תני לליבך לכאוב את הסבל שלהם. ואחר כך תתחילי להסתכל גם על אנשים אחרים. בקיצור, מה שהוא אומר לנו, זה תסתכלי בחיים שלך. או תסתכלי באנשים שמופיעים בחיים שלך. תסתכלי בעולם שמקיף אותך. ותשתמשי בו כדי להגיע להערה. זאת העצה שהוא עומד תקף לתת למלך. הוא אומר, אתה עסוק, יש לך ממלכה, יש לך דברים לעשות. זה יהיה התרגול שלך. תהפוך את זה לתרגול שלך. וזה מה שאומר לנו, תיקחו את החיים שלכם, איפה שאתם נמצאים, בעבודה, בבית, במשפחה, במטבח, מה שאתם עושים. תהפכו את זה לתרגול. למשל, על ידי פיתוח החמלה לאנשים שמקיפים אתכם. והוא ייתן לנו עוד כמה עצות שמה. אבל בפרינציפ זאת העצה שהוא נותן לו, ולפני שניכנס אליה, עולה השאלה, אוקיי, אז אם ככה, למה אני צריכה לבוא לפה ולשבת פה וללמוד ולבנות בניינים ולהשקיע כסף וזמן ולנסוע את השעות האלה מהבית ומהעבודה וכך הלאה? אז אני אלך לבית ולעבודה ואני אעשה שם את התרגול. למה אני צריכה לעשות את זה? האם הוא אכן מתכוון למה שהוא אומר? האם הוא אכן מתכוון שאני יכולה לעשות את התרגול איפה שאני נמצאת? בבית, במשפחה, בעבודה? האם זה נכון? כן, מכיוון שזה לא עניין גיאוגרפי. מכיוון שהתרגול שלי לא תלוי איפה אני נמצאת. הוא תלוי בהתייחסות המנטלית שלי למקום שאני נמצאת בו. איך אני מתייחסת בתודעתי ובליבי למה שמקיף אותי. אז יש מין סכנה מסוימת, כי אנשים יגידו, בסדר, אז אין לי זמן לבוא כרגע לשיעורים, יש לי עניינים אחרים, אני אעשה את העבודה שם, אני בסדר, אני עושה כבר את התרגול. יש סכנה. כי כדי שהתרגול הזה יהיה אכן תרגול, אני צריכה לדעת איך לתרגל את זה כשאני שמה. וזה קשה. צריך לבוא למקום כמו כאן. בבוקר אין לכם פה את מקום העבודה, בשעות הבוקר אתם פה, עושים את המדיטציה, עושים את היוגה, הילדים לא מפריעים, אין כלבים, אין חתולים, אין תרנגולות. יש לכם תנאים לתרגל, נכון? הם צוחקים כי הם יודעים את הסיפור שלי עם התרנגולות. אתם בטח לא כולכם יודעים, אבל בקיץ שסיימנו את הריטריט, הלכנו להתארח אצל הבן שלי בברקלי, ושם בצד אחד גן ילדים, בצד השני לול תרנגולות, מלמעלה הנכדות שלי מנגנות על הפסנתר ועושות סלטות. ותוך זה אני צריכה למצוא דרך לתרגל. זה קשה. זה קשה. אז פה אנחנו מפנים את כל זה, אוקיי? יוצרים תנאים לתרגל. כי זה הרבה יותר קשה לעשות את זה שם. הרבה יותר קשה לתרגל כשכל זה קורה סביבכם, ושהטלפון מצלצל, ויש בעיות בבנק, ומישהו חולה, וכך הלאה. זה הרבה יותר קשה. בשביל זה צריך שרירי תרגול הרבה יותר חזקים. אז יש שלבים בחיינו שאנחנו יכולים לתרגל איפה שאנחנו נמצאים, ויש שלבים שאנחנו צריכים ליצור סביבה מוגנת. בגלל זה הקימו את המנזרים. בגלל זה הלכנו לריטריט. מהסיבה הזאת. וכל אחד מאיתנו יש לו תקופות כאלה ויש תקופות כאלה. וצריך גם את זה וגם את זה. וצריך להתחזק קודם בתרגול בסביבה מוגנת, בתנאים מוגנים. ויותר מאוחר נוכל להוציא אותו גם איפה שאנחנו נמצאים. אז כן, נכון שאפשר לעבוד לתרגל איפה שאתם נמצאים, אבל אתם צריכים קודם לרכוש מיומנויות. לרכוש מיומנות. אז כל זה נכון, ולמעשה, לפי התיאורים בכתבים הבודיסטיים, לימוד כמו טנטרה, שהוא הדרך המהירה להגיע להערה, לפי המסורת זה לימוד שניתן למלכים. המלך בא, כמו המלך שלנו, שבא לבודה ואומר אין לי זמן, ובודה אמר, טוב, אני אתן לך תרגול מיוחד בשבילך, וככה נוצרה הטנטרה. זה תרגול לאנשים עסוקים, למלכים. אבל עסוקים עם פריבילגיות, אוקיי? עסוקים עם פריבילגיות. הם יכולים לנהל את הזמן שלהם. אבל בשורה התחתונה, התרגול שעוד מעט אנחנו ניכנס אליו, מיד עוד רגע, הוא בא להשיג בדיוק את מה שהתרגול שלנו עד עכשיו בא להשיג, וזה לפתח את החמלה הגדולה בליבו של המלך, ולהביא לשאיפה להערה. להביא את המלך לפתח את השאיפה להערה. בתוך מסגרת חייו, מה שהוא עושה ממילא בחיים שלו. ותקף תראו שזה לא כל כך פשוט כמו שזה נשמע. אז אם אנחנו הרבה פעמים מצמצמים את זה למספר קטן של שלבים, בהצעה הזאת למלך יש ארבעה שלבים. אז הבודה אומר למלך, אתה רק צריך לעשות ארבעה דברים. רק ארבעה דברים. אוקיי, אז בואו ניכנס לרשימה הזאת. הוא אומר, אני רוצה להגיע להרה, אבל אני עסוק. אז הוא אומר, אם כך, הוא מלך גדול, תפח בלבך את השאיפה להגיע להרה מלאה. לטפח את השאיפה להרה, תכונך בה. יחל לה בכל לבך. הוא אומר, יחל לה, תפתח את הכמיהה הגדולה הזאת בכל לבך, לא סתם. זה צריך להיות משהו דומיננטי אצלך, משהו מכריע, משהו לא מניח לך. שזה מה שאנחנו תיארנו את החמלה הגדולה, משהו שלא מניח לנו. אנחנו לא יכולים לעבור לסדר היום כשאנחנו מודעים לסבל סביבנו. הוא אומר, אתה צריך לפתח את השאיפה להערה בכל לבך, אתה כל הזמן מייחל לה. התפלל להשיגה, את תלך, את תעמוד, בשבתך, בשנתך, בקומך, את תאכל, את תשתה, לעולם אל תשכחנה. אל תיתן לה להישמת מתודעתך, התמד להגות בה. כל הזמן, כל הזמן המיין שלך, דרך מה? אובססיה. אובססיה, מחשבה כפייתית שלא באה ממך. אנחנו מכירים את זה, נכון? אבל הוא מדבר על רגש שהוא מאוד מכריע, שהוא מאוד חזק, שאני רוצה את זה כל היום וכל הלילה, זה כל מה שאני רוצה. אז הוא אומר, מה שאתה לא תעשה שם בממלכה שלך, צריך להיות מלווה ברגש הזה, כל הזמן. מה זה מזכיר לנו? מזכיר לנו איך עושים קרמה טוב. כשמדברים על לעשות קרמה, ולשתול את הזרעים בליבנו, שהם יבשילו לעץ הזה שאנחנו רוצים, שזה העושר הגדול של הבודה, כדי שזה יהיה קרמה עוצמתית, אנחנו צריכים להשקיע בה את ליבנו, להשקיע ברגש אז, מוטיבציה עזה, על זה הוא מדבר. אז זה הטפקה שלו, זה התחבולה שלו. אומר, אתה תמשיך לעשות מה שאתה עושה, אין בעיה. אבל אתה צריך כל הזמן לחשוב במיין שלך, אני רוצה להגיע להרה, אני רוצה להגיע להרה. כל הזמן אתה צריך לייחל עם מה שאתה עושה. ושוב, אם אנחנו חוזרים למה שמאסטר קמאל השילה עשה איתנו עד עכשיו, לפני שהוא מספר לנו על המלך הזה, הוא בעצם כבר... חסרה לי מילה בעברית. סט-אפ. הוא כבר סידר אותנו. הוא סידר אותנו. הוא תכמן אותנו. הכניס אותנו למצב הזה עם החמלה הגדולה הזאת. עכשיו, אם יש בליבי את החמלה הגדולה, כל אדם שאני פוגשת, יש לו איזשהו סבל, בין אם אני רואה או לא רואה, אבל אני כבר יודעת. אני כבר יודעת, ואני לא יכולה לסט את הסבל שלהם, ואז אני חפשת איך אני אסור להם, איך אני אסור להם. אני כל הזמן עם המחשבה הזאת. אני רוצה להגיע למצב שאני יכולה לעזור להם. אז הוא כבר עשה לנו את זה. אז אוקיי, אז איך אני אעזור להם? אז אנחנו כבר עשינו את זה קצת במדיטציה, נכון? בפעם שעברה, שישבנו עם האדם הזה שאנחנו מאוד אוהבים, והסתכלנו בסבל שלהם, ואז שאלנו את עצמנו, איך אני יכולה לעזור להם? איך אני יכולה להוציא אותם מהסבל שלהם? וראינו שבמצבנו הנוכחי אנחנו לא יכולים לעשות יותר מדי. אנחנו יכולים לשבת לידם, להכיל אותם, אבל אנחנו לא באמת יכולים להסיר מהם את התנאים האלה. לא באמת, אין לנו עדיין היכולת לעשות את זה. ואז הלכנו צעד נוסף. אתם זוכרים, הלכנו צעד נוסף ואמרנו, לפי הלימוד של הבודה, לפי המדיאמיקה, פרסנגיקה, כל מה שבופיע בעולמי, בלי יוצא מן הכלל, הוא מה? אך ורק תווית ומושג, אך ורק השלכה. אך ורק השלכה מתוך המיין שלי. מתוך קרמה שלי שמפשילה וכופה עליי להשליך עולם מסוים. זה נותן לי משהו לעבוד איתו. זה עושה את כל ההבדל. כי אם קודם אני רואה אותם סובלים, אני אומר, טוב, מה אני אעשה? מה אני אעשה עם האדם הזה שחולה במחלה כל כך קשה? הוא אומר לי, יש מה שאת יכולה לעשות. הם באו ממך. את השלחת אותה. הם לא מצד עצמם חולים, כי אין שום דבר בעולם של אישור מצד עצמו כך ואחרת. כולל אני. אין שום דבר כזה. כל דבר בעולמי הוא השלכה מתוך התודעה שלי. כולל אני. כולל אני. ואם אני משליחה מישהו בחיי שהוא סובל בצורה כזאת או אחרת, בסופו של דבר, אם המיינד שלי ישתנה, זה ישתנה. כי אין שם מישהו שקיים שם מצד עצמו. מאוד קשה לנו עם זה, במצב רגיל, לאנשים רגילים מאוד קשה עם זה. מה, אני יצרתי את כל הרעב בהודו? כן. אני יצרתי את הסרטן בעולם? כן. כן. איך? מה אני עשיתי? אבל זאת האמת. זאת האמת. אנחנו באים עם הזרעים האלה, והזרעים האלה מתחילים להתבטל מראש נולדים לעולם כזה. כל עוד הזרעים האלה לא השתנו. וכשהם השתנו, העולם שלנו יהיה אחר, וזה המשמעות של להגיע להערה, וזה המשמעות של להגיע לגן עדן בלימוד הבודיסטי. זה המשמעות של להגיע לעולם המושלם שהמנדלה מייצגת אותו. אם אני אתמיר את התודעה שלי, בו בזמן, תיקון הנפש שלי יביא לתיקון העולם שלי, בו בזמן. זה קורה בו זמנית. וזה קורה באופן אורגני, זה לא שעכשיו אני אומרת, אוקיי, עכשיו מחקתי את המחלה, עכשיו אני פותחת את הדלת, אני נכנסת לעולם שאין בו מחלה. זה לא הולך כך. גם לעשות את הקרמות שמשנות את הזרעים האלה אצלי. אני כן דואגת לחולים, ואני כן דואגת לבטיחות בדרכים, ואני כן מכניסה בזה את כל ליבי ואת המוטיבציה שלי. ובהדרגה, בהדרגה, הפעולות האלה והקרמות האלה מתחילות לנגוד את הקודמות. ובהדרגה אנחנו מושאים את עצמנו בעולם שפתאום יש להשיג אוכל אורגני בחנות. לא יודעת, לפני 20-30 שנה אי אפשר היה להשיג אוכל אורגני בחנות. יש מי שמגדל אוכל אורגני בסביבה שבה אני נמצאת, אוקיי? זה עכשיו התמורה מתחילה. דברים מופיעים שלא הופיעו קודם, אוקיי? וזו רק דוגמה אחת. החיים שלנו מדהימים היום. הנה, יש כאן את המרכז הזה, את האולם הזה, ויש אנשים שבנו אותו, ויש אתכם שבאים ומעוניינים לשמוע את הדברים האלה, ואתם מופיעים בעולמי. אוקיי? בעולמי הופיע העולם הזה, הופיע המורה שלי או המורים שלי שלימדו אותי את החומר הזה, ולכן זה מאפשר לי ללמד אותו הלאה, ומופיעים אנשים שרוצים ללמוד אותו, ובצורה כזאת לשפר גם הם את חייהם ולהעביר את הידע הזה הלאה, זה לא היה בעולמי לפני הריטריט. אז אתם יכולים להגיד, לא חוכמה, אנחנו בנינו. נכון, נכון. אבל למה אתם בניתם? כי אני ישבתי בריטריט. וזה ככה, זה ככה. זה בדיוק ככה. בעולם שלי, בשבילי, אתם בניתם, אתם יצרתם מציאות שלא הייתה קיימת קודם בגללי, כי הזרעים שלי השתנו. בגלל העבודה שאני עשיתי. אז זה רק דוגמה קטנה, 3 שנים זה כלום. יש הרבה עבודה לעשות. אבל כל אחד מאיתנו יכול לעשות את העבודה. וכל אחד מאיתנו בהדרגה יכול למצוא את עצמו בסחחרת שעולה כלפי מעלה. בספירלה הזאת שעולה כלפי מעלה. אפשר לתת לזה הסברים. כן, היה אמיר, והיה מי ששילם לאמיר, והיה מי שהשגיח ולקח אחריות, והסיעה את האנשים. כן, זה... איך שדברים קרו, אבל למה הם קרו בעולמי? או למה הם קרו בעולמכם? גם אתם כמובן באותה מידה יכולים לשאול, כי אתם עשיתם את העבודה שלכם ואת התרגול שלכם, ואתם לימדתם אחרים, ואתם חמלתם אחרים, ותמכתם בחברי סנגה אחרים, ואז אתם עשיתם את החסד, אז זה גם הופיע בחייכם. ובלי שיש לכם את הזרעים הקרמיים, זה לא יכול להופיע בחייכם. אין יש מאין, אין יש מאין. אם יש את הזרע ויש את התנאים שמאפשרים לו לנבוט, אז הוא נובט. ואם אין זרע, או שאין תנאים שמאפשרים, הוא לא נווה. מאוד פשוט. מאוד פשוט. אז האם אנחנו יכולים לשנות או להתמיר את הסבל בעולמנו? כן, אבל על ידי עבודה פנימית. אנחנו נעשה את העבודה הפנימית, ואז נוכל לעשות את זה. ואז השאיפה להערה והחמלה הגדולה שמניעה אותה אומרת, אוקיי, אז תעשי את העבודה. אוקיי, אז עכשיו תשבי תעשי את העבודה. בגלל שיש לך חמלה על היצורים. ויש כאן עוד מחשבה שמלווה את העשייה שלנו בעולם החיצוני. הנה המלך בא ואומר, אני עסוק, אני צריך לנהל ממלכה. אז יש עוד מחשבה שמשתמעת, אולי לא נאמרת במפורש, אבל משתמעת ממה שאמרנו עד עכשיו. כי מה אומר הבודה למלך? הוא אומר, תמשיך לעשות מה שאתה עושה, מה שעושה מלך בממלכה. תמשיך לעשות מה שעושה מלך בממלכה. אבל לא מספיק. אתה צריך ללוות את זה בשאיפה להערה שבוערת בלבך. ומה שמשתמע בעצם אומר לו שאין שום דבר בעולם החיצוני שלנו שאנחנו יכולים לעשות שמביא לתוצאה שאנחנו מקווים לה. זאת אומרת, למשל, אנחנו רוצים ללמוד, רוצים ללמוד דרמה, צריך להקים אולם ללמוד דרמה. נקים אולם ללמוד דרמה, נביא את המורה, אז יהיה לנו לימוד דרמה. אז נעשו דברים בעולם החיצוני, אתם עשיתם את הלבנים ובניתם והבאתם אותנו לכאן וכך הלאה, אבל זה לא מה שמביא לכם את הדרמה, כן? זה הקרמה שלכם שמביאה אליכם את הדרמה. הדברים האלה אפשרו את הקרמה ואז זה קרה. אבל זה לא הבנייה שהביאה אליכם את הדרמה. אוקיי, זה ברור? זה התמורה שהקרמה הזאת הביאה בתודעתכם שאפשרה את הדרמה. כי מיליון דברים יכולים להתקלקל בדרך, נכון? זה יכול להיות לא מוכן בזמן. או בשבילכם אישית יכולים לעלות מכשולים, ולמרות שנבנה האולם והמורה פה, אתם לא יכולים להיות כאן. נכון? מיליון דברים יכולים לקרות. אבל צירוף המקרים הזה, זה מה שקורה במיינד שלכם, הוא התוצאה של הקרמה שלכם. ולכן, אם השאיפה שלי היא אכן לעזור לאחרים, ולהוציא אותם מסבלם, העבודה היא פנימית, העבודה היא על ידי שינוי הקרמה שלי. על ידי שינוי המיינד שלי. וזה מוביל אותנו, כמובן, למדיטציה שלנו. כי השינוי הפנימי הזה קורה במדיטציה שלנו. וזה מוביל אותנו להבנה שכל הסבל שאנחנו רואים בעולמנו, הרעב והמלחמות וכך הלאה, אנחנו רואים איך אני יצרתי את זה, איך אני יצרתי את זה. הגודל העצום של המיינד שלנו. המיין שלנו הוא אדיר, הוא ענק. אז נכון שבאופן מודע אולי אני לא עשיתי פעולות איבה, ואולי לא הכרסתי מלחמה על אנשים, ואולי לא יצרתי סיבות לסרטן בעולם באופן מודע, אבל עובדה שאני משליחה את זה בעולם. אז החלק המודע של המיין שלי הוא מאוד קטן, הוא אחוז מאוד קטן של המיין שלי. החלק הלא מודע ממשיך לתפקד וממשיך להשליך. והוא עצום, הוא עצום. את רובו אנחנו אפילו לא מכירים, אנחנו לא מבינים איך אני יצרתי את הרעב בהודו. זה לא במיינד המודע שלי. אז איך זה מתקשר לנושא שלנו? הבודה אומר למלך, אתה צריך לייחל לשאיפה להערה בכל לבך. זאת אומרת, הכמיהה הזאת צריכה להיות כל כך גדולה שהיא תעזור לך להתגבר על המגבלות של המיינד המודע שלך שהוא כל כך קטן. הכמיהה שלך צריכה להיות כל כך ענקית שהיא תקיף גם את החלק שאתה כרגע לא מודע לו. ובגלל שהיא תהיה כל כך גדולה, אתה תפתח את המודעות הזאת ואתה תהפוך לכל יודע. אוקיי? ה-98% האלה או 95, אני לא יודעת כמה שהם לא מודעים לנו, אנחנו יכולים להשיג ידע של הדברים האלה. זה מה שהבודה הוא כל יודע. וזה בזכות העוצמה הזאת של הכמיהה. אם אתם זוכרים, כשלימדנו טונגלן, שאלנו שאלה מאוד דומה, נכון? עשינו טונגלן, מדיטציה שבה אנחנו מנסים לקחת את הסבל של הזולה ולשלוח להם אושר. ושם נשאלה השאלה, האם אני אכן במדיטציה יכולה לקחת את הסבל של הזולת? האם אני יכולה לקחת מהם את הכאב שלהם? אתם זוכרים? ומה הייתה התשובה? כן, התשובה היא כן. אבל לא כמו שאנחנו חושבים. עכשיו, כשאני אומרת לא כמו שאנחנו חושבים, אתם יכולים להגיד במילים אחרות, אתם כבר עשיתם קורס 15 מאז, טונגלן היה הראשון, 15 היה האחרון, נכון? אז כשלימדנו טונגלן, אמרנו לא כמו שחושבים. בקורס 15 מה אמרנו? האם זה פשט או האם זה דרש? האם זה פשט או זה דרש? האם כפשוטו אני יכולה לקחת ממישהו, אני יושבת ואני מאחלת בליבי שמישהו לא יהיה חולה, האם אני יכולה לקחת מהם את המחלה בצורה כזאת? לא בהכרח, נכון? זה קורה לפעמים, אבל לא בהכרח. אז האם זה פשט? בשביל רובנו זה דרש. בשבילנו זה דרש. זאת אומרת, כן, אבל לא כמו שאת חושבת. זאת אומרת, צריך להסתכל קצת יותר עמוק. איך זה יעבוד? זה יעבוד, זה עובד. אבל צריך להסתכל קצת יותר עמוק, וזה מה שדיברנו עד עכשיו. אם אני אעבוד ואתרגל ואשנה את התודעה שלי על ידי הקרמה שלי וכך הלאה, הם ישתנו והם לא יצטרכו לסבול. אז רק לסיים את הנושא שהתחלתי איתו, כי אני קטעתי אותו קצת. זה אומר שאני צריכה לוותר על הרעיון של עשייה בעולם החיצוני. זה אומר ש... כן, אני יכולה לתת להם תרופות, ואני יכולה להכיל את הרעבים, ואני צריכה לעשות את זה. אבל להבין איך המנגנון עובד, איך אני באמת יכולה להביא לשינוי, זה משהו אחר. הדברים האלה, הם לא מצד עצמם יביאו את השינוי המיוחל, אבל הם ייצרו את הקרמות שבסופו של דבר יאפשרו לי להביא את השינוי המיוחל. ולעומת זה, כשאני נתקלת בתסכול שעולה מכך שאני פועלת ואני לא יכולה לעשות יותר מדי בעולם החיצוני, זה לעומת זה, בעקיפין מעורר את הכמיהה הגדולה הזאת, והיא תביא אותי לתרגל לעומק ולהביא אותי להערה. אפשר לראות שלורד בודה פה עושה מניפולציה למלך. הוא רוצה להביא אותו להערה, המלך אומר אני עסוק, אומר בסדר, תעשה מה שאתה עושה, אבל תלווה את זה בכמיהה הזאת. הבלתי פוסקת להערה.
למה דבר עליי קרה? יש לי שאלה שאני מרגישה שזה שאלת מתחיל כזה, אבל אני כל הזמן על הציר של נראה עוד דבר וחוזרת אחורה. שאלה שעולה בהרבה, כתוב שהבודה הוא כל יודע, אבל הוא לא כל יכול. אבל אם אני מתרגלת ואני משנה את זרעים ואחר כך תוויות שאני משנה, אז אני בעצם, אני כן כל יכולה, אז איך זה שהבודה לא כל יכול?
שאלה מאוד טובה. כשתלמידים באים לשיעור ושומעים את הדברים האלה, אומרים, אוקיי, הבודה כזה, אז למה הטבל בעולם? אז זה מה שהמורה עונה להם. עובדה שיש סבל בעולם הוכיחה שהוא לא כל יכול. כמו שאני רואה את זה, התשובה הזאת היא לא מדויקת. זו תשובה בינתיים. זה כמו שהבודה נתן תיאורים לא מדויקים של הריקות לאנשים לפי הרמה שהם יכלו להתמודד איתה. התשובה הזאת היא לא מדויקת. הבודה הוא, זו תשובה שלי. הוא כן כל יכול. הוא כן כל יכול, אבל צריך לעשות דרך להפתח את היכולת הזאת. אני יכולה בעזרת התודעה שלי לשנות את עולמי. אני יכולה ליצור כל עולם שאני רוצה. אני יכולה. אם אני יכולה לגעת מספיק קרוב במשיק פטיגלה הזה וקרמות שיושבות שם, באמצעות המדיטציה שלי, שזה אנחנו פה, אני יכולה להתמיר את עולמי. אבל זה לוקח זמן. וזה לוקח תרגול. ולא את הכל אפשר להגיד בשיעור אחד, כשאנשים באים לבית הצנחן. אז זה מה שעונים להם בהתחלה. אבל כן, אנחנו יכולים להגיע לשם, זה דורש זמן. וגם צריך לא לשכוח שאצל הבודה עבר, הווה ועתיד הם פה. הם פה. הבודה הוא במנדלה, אז למה יש סבל בעולם? אז אנחנו צריכים לגשר על הפער הזה בין תפיסה של אדם שהוא רגיל, שיש לו עבר הווה עתיד, ושחווה את הסבל כממשי, ובין איפה שנמצא המיין של הבודה. זה כמו להסביר לכלב על כתיבה בערך. אז זאת תשובת ביניים. אבל אני לא מציעה לך לבוא לבית הצנחן ולהגיד אותה. את תסתבכי קשה.
אם זה מיינד הכל, אז בשביל מה עובדים? זאת אומרת, למה שאני לא אסגור את העסק, ושכולנו אסגור את העסק, ופשוט נשב לעבוד? אני לא מצליח להבין, זה משהו שכל הזמן מטריד אותי, ואני כל הזמן בא אלייך באותה השאלה בעצם, כאילו בניסוחים שונים. ואת אמרת פה עכשיו ממש בצורה ברורה, שאני צריך לוותר על העשייה. אז אני לא מבין למה לא לחתוך את זה, כאילו...
איזה אסכולה הוא? רק תודעה. אוקיי? עמדה שאתה מייצג, זה רק תודעה. זה מה שהם אמרו. הכל במיינד anyway. מה אומרים המדיימיקה? האם הכל במיינד? האם אין עולם חיצוני? יש עולם חיצוני, אבל לא כמו שאנחנו חושבים. הוא חיצוני כי אני משליחה אותו כחיצוני. אוקיי? אז אם אני רוצה לשנות את העולם החיצוני שאותו אני משליחה, אני צריכה לעבוד בפנים. אני צריכה לעבוד בפנים, לשנות את המיינד שלי. איך אני אשנה את המיינד שלי? אני צריכה לעשות את הקרמות שישנו את המיינד שלי. איך אני אעשה אותם? אני צריכה את הזולת בשביל זה. הם באים, המלאכים, והם מפגינים סבל. כדי שאני אוכל לעשות משהו, כדי שאני אשנה את הקרמה שגורמת לי להשליך אותם סבלי. אז אני צריכה לעזור להם, ואני צריכה לפעול בעולם החיצוני, כי אחרת אני לא אוכל להשתנות מבפנים. אוקיי? אז שני הדברים. אבל אני גם צריכה להיות יעילה בפעולה שלי בעולם החיצוני. ובמצב רגיל, בלי שפיתחתי את הריכוז, ובלי שפיתחתי את החמלה וכך הלאה, אני יכולה לחלוף על ידם ולא לשים לב לסבל שלהם, או כשאני כבר כן עושה משהו, אני לא מכניסה בזה את כל ליבי, ואת כל הכוונה והמוטיבציה, ואז אני לא יעילה בשינוי הזה. אז זה עובד יחד. המציאות החיצונית שלי היא חיצונית, אבל חיצונית כי אני השלחתי אותה ככה. אז זה דרך האמצע. אנחנו לא אומרים שהדברים לא קיימים. הם קיימים. הם קיימים, אבל אך ורק כתווית ומושג, ואלה באים ממנה.
אני רציתי לשאול לגבי החמלה והחמלה הגדולה, בהקשר שאמרנו בשיעור קודם, וגם אמרנו את זה לאורך השנים, שעד שלא ראינו ריקות ישירות, האנוכיות שלנו מנהלת אותנו, והריכוז שלנו בעצמנו מנהל אותנו, וההפרדה שלנו מן הבריות מנהלת אותנו וכן הלאה. אז על איזה חמלה גדולה הוא מדבר? על איזה חמלה בכלל הוא מדבר?
על מי אני חומלת כאן?
מה זה החמלה הזאת? אני שואלת, מה זה החמלה הזאת? כי אני מבינה שצר לי שאני משתתפת בצערו של אדם, שכואב לי, שכואב לו. בסדר, אבל זה עדיין לא החמלה הגדולה. החמלה הגדולה זה דבר ענקי שאפשר רק אחרי, תוך כדי או קצת לפני, או שקשור בהסרת הגבולות האלה ובביטול האנוכיות הזאת.
החמלה הגדולה זה שלב הרבה יותר מוקדם. את לא חייבת לראות ריקות ישירות כדי לפתח את החמלה הגדולה בליבה. החמלה הגדולה מכוונת על ישויות שהן שמה, שהן מחוץ לה, שהן סובלות. ובהסבר מאוחר אנחנו יכולים להגיד, וזה תקף באותה מידה, שהם ישויות מוארות, הישויות סביבי, שבאות לעולמי ומפגינות סבל כדי לפתוח את ליבי, כדי שאני אוכל לפתח את החמלה הגדולה בליבי, כדי שאני אפתח את השאיפה לעזור להם, כדי שאני אגיע להערה. אנחנו יכולים להגיד את זה. וזה לא נכון, זה נכון. אבל בעולמי, כרגע הם מופיעים כאילו שהם אכן שם וכאילו שהם סובלים והסבל מרגיש מאוד ממשי. זה ככה מרגיש. אז עכשיו עם זה אני עובדת. זאת הממלכה שלי.
אנחנו הסברנו את ההבדל בין רחמים לחמלה ואמרנו שרחמים זה מה שקשור באגו. אבל בעצם אנחנו אומרים שאנחנו קשורים באגו anyway.
כן.
אז איך יוצאים מזה? האם זה יהיה נכון לומר שבעצם מאסטר קמאל השילה מנסה להביא אותנו אל הכמיהה ולמחויבות לתרגול? זה לא בדיוק העניין של הלב הפתוח, כי עוד אין לנו לב פתוח. אלא הוא רוצה להביא אותנו שנראה שאין לנו ברירה אלא להתחייב לתרגול.
שיפתח את ליבנו.
שיפתח את ליבנו.
את יכולה להגיד.
ולא, אנחנו לא ממש בחמלה גדולה, כי שם הלב פתוח.
בשלבים האלה שאנחנו מתארים של בודיצ'יטה, החמלה הגדולה היא לפני הבודיצ'יטה עצמה. הבודיצ'יטה עצמה באה כשיש פתיחה של הלב. זה לא אומר שזה פתיחה גמורה של הלב, דרך אגב. הבודיצ'יטה עצמה זה פתיחה אפילו לא מאוד גדולה, זה כבר הבדל עצום לעומת אדם שאין לו בודיצ'יטה. זאת אומרת, זה מספיק אפילו מידה של פתיחה. גם זה אין לנו במצב רגיל. אז כן, אז כל הטריקים האלה והטפקי האלה, זה להביא אותנו לשם. זה להביא אותנו לשם.
למחויבות לתרגול.
למחויבות לתרגול. לכמיהה הגדולה. לרצון המכריע, לייחל, ערגה.
כמיהה זה שוב.
שאיפה, כן.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.